ועכשיו אנחנו אומרים שלום וערב טוב לפרשנים. סקן הפרשנים, יעקב ריבלין, עורך הדין אבי בלום, שלום לשניכם.
ערב טוב.
אבי, ערב מצוין. אנחנו נתחיל איתך, יעקב. אנחנו רואים את חילופי האש בצורה מטאפורית בממשלה, בני גנץ ובן גביר ראש בראש, בתווך נתניהו כמובן. האם הממשלה מתערערת או שבסך הכל מדובר בעוד איזה חיכוך לצורך כותרות?
אני נוטה לאופציה הראשונה שהממשלה מתערערת, ויש פה את התסמונת, הספינה הטובעת, שהעכברים מנסים לברוח ממנה. בן גביר לא סתם העלה את הדרישה הזאת להפסיק את כהונתה של נציבת השב"ס. הוא יודע שיש הסכם בין נתניהו לגנץ שמאריכים את הכהונה. הוא יודע שגנץ לא יוכל לעבור על זה לסדר היום. זה בדיוק המטרה שלו, הוא רוצה ליצור טריז בין נתניהו לגנץ, כדי שהאחרון יפרוש מהממשלה, ואז יחזור להיות ממשלת ימין מלא מלא. לחינוכין אומר בלי לעצמו בטח בן גביר, מקסימום אם זה לא ילך, אז אני בעצמי אוכל לפרוש, אני גם בן גביר מחפש את דרכו החוצה. ויש לנו כאן שני אנשים שמחפשים את דרכם החוצה, בן גביר מצד אחד וגנץ מצד שני. זה יכול מאוד להיות שהוויכוח הזה, האזוטרי לכאורה, מי תהיה נציע השב"ס הבא, יהיה הקייס של אחד מהם לצאת החוצה.
אבי, ראש הממשלה נפגש עם השניים, ומה יוצא שם?
אני חושב קצת אחרת. יכול להיות שתהיה פה בסוף מיל קלקולציה, מה שנקרא, ובסוף זה ייגרר לפירוק הממשלה, אבל בואו ניכנס קצת לראש של בן גביר. אני אומר לך, כמה שאנחנו כאן לא אוהבים לפרגן לו, הוא צודק ב-100%. נציבה שאומרת על השר, ובשיחות סגורות, כבר לפני מספר חודשים היא אמרה שהיא לא רוצה להמשיך לכהן תחתיו. והיא קוראת לו ילדותי וחסר אחריות, אז הוא לא, הסכם שהוא לא מחויב לו, הוא בא ואמר לבני גנץ, אני בא לשים למלא מקום, לא היא, אבל שים מישהי אחרת. עכשיו צריך להבין, אני, כשאתה מדבר בסביבתו של בן גביר, מה שנמצא, מה שנקרא, אתה שומע שהיא בכל הדברים הולכת ראש בראש נגדו. לדוגמה, היא החזירה את המזרונים למחבלי הנוח'בה, היא לא השמישה את האגף התת-קרקעי ששם הוא רוצה לשים אותם, הם מבינים שהיא רוצה להחזיר להם את הקנטינות, אז הוא גם אמר לבני גנץ, אני לא יכול להשאיר אותם.
אבי, אבל זה...
היית משאיר המתכל שמדבר עליך ככה. בני גנץ, מה שאני מבין, רק להשלים את הנתונים העובדתיים שככה אספתי לפני השידור, בני גנץ די זרם עם זה. וזה שהוא פתאום חוזר בו, הולך אחורה, זה מתחבר גם לסיבוב שהוא עשה על גב החרדים, זה אומר, כמו שיעקב אומר, שהוא מחפש איזושהי עילה, אולי ליציאה מהממשלה, אנחנו נצטרך לחכות למסיבת העיתונאים. הוא מחפש איזו שאלה ללכת כאן למשבר. אני לא חושב שבן גביר חיפש את זה. כי בן גביר לא יכל להעריך אותה, הוא היה יוצא פשוט חלש, נכון, חלש, חלש, אז הוא היה יוצא חלש,
כן.
כפי שגנץ לא היה מאפשר אם הרמטכ"ל היה מדבר על הפקר.
בסוף הכל מתחבר, אתה יודע, הרי אפשר לעשות את הכל, גם בממשלה, ממשלת ימין, גם בלי גנץ, כלומר צריך לבדוק מה שותפים הנוספים חושבים, סמוטריץ' שכרגע לא בא לו לפרגן לבן גביר, אריה דרי שכרגע באימותים בכלל על נושא אחר שזה דחיית הבחירות, ולכן הכל מתחבר להכל, והשאלה מה הממשלה בלי גנץ רוצה, האם יעקב לדעתך הממשלה, נקרא לזה ראשי הקואליציה, יכולים לגבות את בן גביר, או שמה, כמו שראינו עד לאחרונה דרך אגב, אריה דרי הולך לאורך, מאז שבני גנץ יצרף לממשלה, הוא תומך מאוד בעמדותיו של גנץ, לא רק בנושא ההתקפות, בנושאים הצבאיים כמובן, אלא גם בנושאים הפוליטיים, כמו שראינו על ההתקפות ש...
אני חושב ששאלה תהיה יותר ארוכה מהתשובה.
בבקשה.
דרי תומך בדרישה של גנץ, לא בגלל שהוא חושב, שהוא צודק, כמו שאבי אומר לבן גביר סיבות טובות. דרי חושש מאוד מתערערות הממשלה. מה זה התערערות הממשלה? הרי אם בני גנץ פורש נשארים עדיין 64, אבל אז הופכת להיות ממשלת ימין מלא מלא, שלא בטוח שאמריקאים יתמכו בה. זה אומר שהשמאל יכול לצאת לכיכרות, השמאל במרכז לנסות להפיל את הממשלה. זאת אומרת, התערערות ציבורית ומדינית של הממשלה, לא מספרית. לעומת זאת, אם בן גביר פורש, אז בני גנץ יפרוש עוד כמה שבועות בין כל אחורה הזה, זה אומר סופה של הממשלה. זה הדילמה של דרי מנסה להוריד את בן גביר מהעץ, או לפחות להשיג פשרה, שעוד כמה חודשים יאריכו את הכהונה, כי הוא מבין שפה יש את הטריגר לפיצוץ הממשלה.
כן.
מה, וזה מתחבר אגב לזה שגנץ וגם אייזנקוט רוצים לעבור לעצימות נמוכה, בין השאר תהיה מחפשים את הדרך החוצה למנף את המספר שלהם, הם לא רוצים להתקיים עם הממשלה הזאת, ואני מסכים עם יעקב שהממשלה הזאת, ממשלת ימין, שגנץ, זה יהיה עוד יותר גרוע מאשר אם גנץ לא היה מצטרף. ממשלה שגנץ יפרוש ממנה על רקע משבר עם השר הימני הכי קיצוני בממשלה.
אין ספק שהיא פותחת טיימר.
עכשיו האמריקאים. כן, עכשיו, אני מצרף לזה גם את התחושות של גנץ. עם הסיפור במסבה של וולדמן והתמונות שיצאו, שהוא מרגיש מה שהוא מכנה מכונת הרעל, אנחנו יכולים לראות מכונת הרעל גם מהצד השני, אבל הוא מרגיש שהוא עכשיו סימנו אותו בדיוק כמו שהיה אחרי ההצטרפות הקודמת שלו לממשלה. הולכים לו על הראש, אין לו, ומי שראה גם את שפת הגוף שלו במסיבת העיתונאים, פשוט נמאס לו.
בקיצור, נמאס כולנו מסתכלים על מה יעשה בני גנץ, כי זה בעצם מי שפותח טיימר על, על הממשלה הנוכחית, וגם סביר להניח...
גם מה יעשה
גדעון סער. זו השאלה הבאה, בדיוק. אז בואו תסבירו, אם תרצו, יעקב או אבי, האם מקשה אחת, המחנה הממלכתי, או שמה הם בדרך לפיצול, ויכול להיות שנראה באמת מהלך של גדעון סער?
תראי, גדעון סער עד עכשיו דיבר ולא עשה, הוא כל הזמן התבטא שצריך להישאר בממשלה, הוא הוטט גם לגנץ שלא לפרוש, אבל כשהגיע לרגע האמת של ההצבעות, הוא יישר קו. כך בדוגמה את ההצבעה לתקציב, הרי בסופו של דבר, גנץ גז רצה להוציא איזושהי הילה ליציאה מהממשלה וסער בלם אותו, אמר זה לא הזמן לצאת, אבל בסופו של דבר גם גדעון סער הצביע נגד תקציב, כי גדעון סער גם כן מסתכל על דעת הקהל ומנסה למצוא אינדיקציות, וגדעון סער מבין גם מה שאבי אמר, שממילא אנחנו הולכים לשלב של עצימות נמוכה, שבוא נאמר, בוא נספר למאזינים שלנו מה זה עצימות נמוכה. עצימות נמוכה זה אומר הפסקת אש דפק, זאת אומרת, מתייצבים על הקווים, ומדי פעם יוצאים לפשיטות. אז זה אומר שאם סינואר חי עד עכשיו, הוא ימשיך לחיות גם אחר כך, ואחר כך מגיע לעסקת חטופים, מכוערת בקיצור, החמאס הולך לנצח במלחמה הזאת. גנץ מבין את זה, ושר מבין את זה, לכן כולם ביחד רוצים לעזור בממשלה.
אגב, גם לגנץ, גם לשר, וגם לאיבט, שנשאר בחוץ, קרה את אותו דבר, הם הולכים לאיזשהו סיכומון, לא מגיעים לעמק השווה עד הסוף, והם מוצאים הודעה. אנחנו זוכרים את ההודעה על צירוף ליברמן, אנחנו זוכרים את ההודעה כשגנץ יושב בישיבת הקבינט, את ההודעה על כך שכבר משריינים לו מקום בליכוד, הוא יושב בפלאפונים, אמר בלי הדלפות, ואז כשהוא יוצא הוא מבין שעשו עליו סיבוב, לדעתי זה גרם לו לחשוב פעמיים, מאז הוא לא שחרר את ההצהרות האלה, שהוא נשאר בכל מקרה, ועכשיו אותו סיפור עם גנץ, הוא הולך לאיזשהו מהלך, איזושהי הסכמה, לא סגר את זה עד הסוף, וכבר מוצאים שהוא הסכים. זה מוציא אותה מהדעת, וזו התנהלות שאנחנו מכירים, שהייתה של נתניהו עם השותפים שלו מקדם. בן גביר שכלל את זה, והלך על אותו מהלך. לכן יכול להיות שזה שביבי חיבק את צה"ל יותר מדי, יגרום לזה שבסוף הוא ילך למהלך של פרישה יחד עם גנץ.
אנחנו נמצאים בעיצומה של סערה נוספת, וזה דחיית הבחירות המוניציפליות. אנחנו רואים שנתניהו עושה גם בסוגיה הזאת, קובע ישיבת הממשלה למעשה אחרי המועד האחרון ששר הפנים אמור להביא צו לוועדת הפנים כדי לדחות בחודש.
לא אחרי המועד האחרון. בוא נעשה פה קצת סדר. כן. עד הראשון ינואר אפשר לשנות.
עכשיו, עד הראשון לינואר השר יכול לחתום ולהביא צו לוועדה בשלוש רבעים.
כן. להביא צו לוועדה שתאשר אותו ביום ראשון, ואז ביום שני זה עולה למליאת הכנסת ואפשר לתקום. מעבר לזה אי אפשר.
נכון. עכשיו, מעבר לזה צריך חוק חדש, הכל אפשר, כן.
לא, חוק חדש שפר גם לתקודות, לא מדברים על זה. כן. מדברים על מקסימום דחייה בחודש. עכשיו, המשמעות של זה, יש בזה הרבה השפחות לכל הכיוונים, אבל מה שאני שומע, שזה הכיוון שהקהל החלטה שהולכת להתקבל, פשרה בין הליכוד שלא רוצה דחייה בכלל, לבין כל ראשי הקואליציה אחרים שכן רוצים, ידחו בחודש. עכשיו שימו לב לתאריכים. 27 לפברואר, זה יוצא, זה התאריך החדש שמדובר כעת, יוצא י' ח' אדר. הבחירות הרבנות הראשית יוצאות באלף ניסן. אז אני אומר קל בחומר, אם פעם שעברה דחות הבחירות לרבנות בגלל שזה קרוב לבחירות, עכשיו זה אוטוטו, תדבוק לבחירות, לכן לא נתפלא אם גם הבחירות לרבנות הראשית יידחו, ואולי זה פשר ההתלהבות של ש"ס, תדחות את הבחירות לחודש, כי נשחרר אותם הסיוט הזה של לבחור בין האח לבין החבר.
בקיצור, אתה אומר עוד סיבה לדחייה, למרות שמראש ש"ס אמרה אנחנו נגד הדחייה, כן, לפני שינוי העמדה.
אבל ששאת לא תפסה את עצמה לפני, בגלל שבסוף, דיברנו על זה כבר בתחילת השבוע, אז לא נאריך. בסוף, אם אנחנו לא היינו דוחים את הבחירות, והיו חיילים שנמצאים בקרב ומפסידים בגלל זה, אומרים, הנה החרדים, שלא יוצאים למערכה, הם לא הסכימו לדחות הבחירות. זה לא משנה שנתניהו זה שדחה.
לא הבנתי, אתה משוכנע, אתה משוכנע אבי שהבחירות נדחו? כאילו, יידחו?
תשמע, אם כל הקואליציה רוצה, אז בסוף, ובסוף אנחנו רואים את המשקל של הציונות הדתית, של החיילים של הציונות הדתית בקרב הנופלים, אז בסוף יש איזשהו היגיון, ואתה רואה את כל שאר המריבות בקואליציה, ונתניהו עכשיו צריך את השותפים שלו צמודים אליו, אז ההיגיון אומר שהם בסוף ידחו וימצאו איזושהי פשרה.
אוקיי.
אפשר לריב עם כולם בכל החזיתות.
מעניין, אני חושב שקצת ייקח זמן, מדובר באיזה תרגיל פוליטי, אבל בואו נחכה, נחכה עוד כמה ימים. הערכת כהונתו של הרב עמר, גם כן נגזרת של הדבר הזה, מסיימת כהונתו רבה של ירושלים כמובן, הראשון לציון, מסיימת כהונתו בימים אלו, תזכיר חוק חדש של משרד הדתות מופץ בימים אלו להאריך כהונה של כל רבני הערים שמסיימים את כהונתם עכשיו, זה משהו שגרתי לדעתכם, או שזה נועד לא לעסוק בשאלה של האם ייכנס למועצת כרגע או לא?
לא, אני לא חושב שזה תלוי זה בזה. נשאר שיש לה אינטרס להאריך את הכהונה של רב עמר, כי בכל אופן זה רב שהיה פעם מקורה בלאה לפחות, היא רוצה להמשיך את כהונתו. אני לא בטוח שזה יצלח, כי אם מספיק שהמחנה המחדי יטיל בטו, הרי דובר בשעתו שלא מביאים אף חוק שלא קשור למלחמה. אז איזה מלחמה קורה יש בהערכת או אי-הערכת כהונתו של הרב עמר? אבל יש כאן בעיה אחרת, תושבי ירושלים לא יכולים כידוע לחיות רגע אחד בלי רב ראשי. אחרי הייתה תקופה פעם לפני כמה שנים של הרב ראשי, ולא ישנתי בלילות. אז
אל-אקצה בסכנה. כשאין רב ראשי, אל-אקצה בסכנה. כשאין רב ראשי, אל-אקצה בסכנה.
כן, ואני נפסוק גם בהלכות עופות וטרפות, חייבים רב ראשי לירושלים, ולכן אנחנו מחזקים את ידיו של שר הדתות וקוראים לו להאריך את כהונתו למען תושבי ירושלים.
אבל צריך לומר, אגב, הרב עמר מבקר בבסיסים הצבאיים. אני שמעתי מגרוב משפחה שהוא נמצא ומגיע ומרים את המורל. שמע, צריך רבנים כאלה בימים האלו. לא כולם יודעים לדבר את השיח הזה, הוא יודע לעשות את זה מעל ומעבר. צריך לומר מילה טובה לפחות בנושא הזה. אז ולו בשביל זה, שיעריכו לו את הכהונה עד לסוף המלחמה לפחות.
טוב, בסדר, הקריאה שלך נמצאת בתזכיר חוק, נקווה שבאמת הדבר הזה יקרה בהקדם. חברים, תודה רבה לשניכם. זקן הפרשנים, יעקב ריבלין, עורך הדין אבי בלום, תודה, ערב טוב.
ערב טוב.